הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום, שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה, התוכנית היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 424, היום 17 באפריל 2024, ת' ניסן תשפ"ד. אם לא תחזיקו מעמד עד סוף התוכנית, אני אאחל לכם כבר עכשיו פסח שמח. כי זה תוכנית אחרונה לפני פסח. אז פסח שמח. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים בן אש, עומר סנש, שובל רוזין, מלכה פינקלשטיין, אוריזה רביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן לחומזון, ראובן ברדך, דייב המנחם, גל זילברמן, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין, כל האנשים האלה שעוזרים לנו פה לעשות את כל מה שאתם שומעים, שהכל יגיע אליכם, לא משנה באיזה אפליקציה אתם, באתר kzradio.net מקשיבים לזה וקוראים את התכנים שמעלים, או שאתם מגיעים לזה דרך הרשתות החברתיות או דרך פודבין, הכל, כל האנשים האלה עושים זה שאתם תשמעו וזה יגיע אליכם. תודה רבה, תודה לקואמי שהכל פה זה בזכותו, ותודה לכם שאתם מאזינים, שהכל כאן זה למענכם. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כאן כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש עבורכם, לדברים שקורים בשבוע הקרוב. מחר, יום חמישי, בשעה 7, תתחיל המחווה להיאקו מיאזאקי. עם הקרנת הסרט פורקו רוסו, היהו מיאזאקי, השתלשלה לי שם קוף סוררת, היהו מיאזאקי, הקרנת הסרט פורקו רוסו במסגרת סינמה טוקיו, מועדון האנימה החודשי, פרי שיתוף פעולה של סינמטק תל אביב עם ארגון מנגה ואנימה ישראל. הסרט עוסק בטייס הרפתקן באיטליה של שנות ה-30, אשר ראשו מוחלף לראש חזיר כעונש על צפייתו בנשמות טייסים בעודם נמשכים לגן עדן. הסרט יצא מספר שנים לפני ההצלחה הגדולה של המסע המופלא והטירה הנאה, ולכן סרט מוקדם של יאו מיאזאקי שכדאי לראות במחווה הזאת. עוד במחווה יוקרן גם סרטו החדש, הילד והענפה, זוכה האוסקר הטרי, ועוד רבים נוספים. ואם אתם רוצים לראות מחר את אחד הסרטים המוקדמים של יאו מיאזאקי, פורקו רוסו, יכולים לעשות את זה בעבור 15 שקלים בלבד. זה חינם למינויים, אבל אם אתם לא מינויים ואתם רוצים לראות את הסרט, 15 שקלים בלבד לכם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, אם תכניסו את קוד ההטבה KZ24, KZ24 באותיות קטנות, באתר הסינמטק בזמן שאתם מזמינים את הכרטיסים, ופורקו רוסו מחר יעלה לכם רק 15 שקלים. זה נשמע לי מדהים. בשישי בעשר, במסגרת מועדון של אפטר שישי, הוקרן מועדון קרב. סרטו החתרני של דיוויד פינצ'ר, שממשיך לבעוט בממסד ובבורגנות גם 25 שנה אחרי יציאתו. אדוארד נורטון וברד פיט, בתצוגת משחק מדהימה יחד עם הלנה בונם קרטן, מביאים אלינו את אחד הסרטים המצליחים של שנות ה-90, גישה של גיבור הסרט, יפי, הסובל מדידי שינה, המבקר בסדנאות שיקום של חולים אנונימיים, עם צעיר ניהיליסט, הבז לחוק, הוא מתפרנס מייצור סבון, מביא להקמת מועדון אגרוף בלתי חוקי. המועדון נהפך לכת אנרכיסטית מיליטנטית מסוכנת. מועדון קרב של דיוויד פינצ'ר. בשבת, מועדון החודשי של סאונדטרק יציין את ה-420, את ה-420, ב-2:30, זה יתחיל עם ראש טוב, סרט הרפתקאות מוזיקלי סאטירי בחיכובה של להקת הרוק הטלוויזיונית המנקיז, עם הופעת אורח של ג'ק ניקולסון, פרנק זאפה, דניס הופר ועוד, קלט פסיכדלי במיטבו. לאחר מכן ב-4:45 יוקרן הסרט טריפ, סרט אינטימי הלוקד את סיפורם של קומץ אומנים ותיקים וחדשים שהביאו להתעוררות מחודשת של המוזיקה הפסיכדלית בשנת 2000. בשנות ה-2000, בהשתתפות רוקי אריקסון, ספייסמן 3 ובריין ג'ונסון מסקר. כל הסרטים האלה שהזכרתי, וסרטים נוספים, והכרטיסים להם, ופרטים על כל הדברים האלה, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. ולכבוד העובדה שזו תוכנית אחרונה של פסח, אז יהיה לנו תוכנית עמוסה בהמון דברים, דברים שאתם יכולים לראות בבית, דברים שאתם יכולים לראות עם הילדים בבתי הקולנוע, דברים שקשורים באוכל, אני יודע, הרבה מאוד דברים. אבל לפני זה אני רוצה להשלים חוב משבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברתי בחצי הראשון של התוכנית על הסרט החדש על אימי ויינהאוס, סרט על איתי Back to Black, כזה בכותרת לא אהבתי אותו, אבל כן התלהבתי מזה, מהעובדה שבאמת זה סרט שהוא לא חלטורה, השקיעו בו ולקחו את ניק קייב ווורן אליס לכתוב את הפסקול. מאוד רציתי לשמיע קטעים מהפסקול בזמן שאני מדבר, אבל הפסקול עוד לא יצא בזמן שדיברתי, הוא יצא יום אחרי שהתוכנית שלנו, יומיים אחרי שהתוכנית שלנו שודרה שבוע שעבר. אז אני חייב לכם, השיר שחותם את הסרט בקרדיטים שלו בסוף, ניק קייב יחד עם רון אליס, אבל ניק קייב שר את שיר הנושא מתוך Back to Black, Song for Amy, שיר עבור אימי, וזה באמת פחות או יותר הדבר הכי טוב בסרט הזה. אנחנו פה עם סינוסקו ברדיו קצה, תודה מאוד מאוד שאתם איתי, ועכשיו ניק קייב.
You say it's time for us to call it a day. Well, I will love you anyway. You know that I don't even care what they say. I'll still love you anyway, baby. Love gives everything just to take it away. I'd give you anything for you to stay. But if you go now, I won't stay in your way. But I will think of you every day. Cause I will love you anyway.
ניק קייב, סונג פור אימי, מתוך Back to Black, הסרט על אימי ויינהאוס. זה שווה איזשהו פרויקט שצריך לחשוב עליו לרגע, אבל אולי תתחילו לחשוב על זה. שירים שאנחנו אוהבים, מסרטים שאנחנו לא אוהבים. אוקיי, מחשבה, משהו שאפשר לעשות, לפתח לתוכנית עתידית. בואו נתחיל עם כמה דברים שכדאי לכם לראות, ואם בחופשת הפסח אתם מחפשים פעילות, אם אתם צעירים בעצמכם, או אם יש לכם אחיינים, או אם יש לכם ילדים, אתם חושבים לראות משהו כזה שמתאים לכל המשפחה, אז יש משהו. אני באמת קצת יצאתי מהלופ מהדברים של כל המשפחה, גם בעיקר כי יש המון סרטי אנימציה מרחבי העולם, אני תמיד קצת נרתע מזה שמביאים לפה סרטי אנימציה נידחים מתאילנד והמזרח הרחוק. סרטי אנימציה צרפתיים, יש סצנת אנימציה מאוד יפה בצרפת, אני כאילו יותר בסדר עם זה, אבל אני מודה שאני עדיין פרו אנימציה אמריקאית, ועדיין מנסה לעמוד בקצב של מה שקורה שם. אז סרט חדש של אולפני אילומיניישן, שיצא בשבוע שעבר לכבוד חופשת הפסח שהתחילה השבוע, הסרט נקרא באנגלית Migration, ובעברית סיפור הברווזים. נתחיל עם זה, אני חושב Migration זה סרט שם היום ונורא, לסרט אנימציה לילדים, זה נשמע כמו דרמה חברתית על מסתננים מקסיקנים מגבול הדרום לטקסס, ולא סרט אנימציה שמח ומצחיק. בעברית קוראים לזה סיפור הברווזים, ואני חושב שזה אחד השמות הטובים ביותר שניתנו לסרט בעברית בישראל. כבר, אם כבר לסלף או להתרחק מהשם המקורי לשם בעברית, אז סיפור, להפוך את Migration לסיפור ברווזים, זה מצחיק נורא. יש בזה גם משהו שהוא נכון, ואתם יודעים מה? אני חושב שזה יותר טוב אפילו מסיפור הפרברים. כלומר, סיפור הפרברים זה מנסה להפוך את West Side Story לסיפור הפרברים, מנסה להיות מדויק ופשוט לא מבין את משמעות המילה West Side, או איפה הסרט מתרחש, אבל סיפור הברווזים על משפחה של ברווזים שיוצאת לנדודים ומגיעה בין השאר לאמריקה, אז גם פונטית וגם מבחינה מצלולית וגם עלילתית במידה מסוימת, זה מצליח מאוד יפה, אז כבר השם שפו עליו, חלק, אני חושב אולי 30% מהנאה שלי מהסרט הזה היא מהשם העברי שלו, סיפור הברווזים. דבר נוסף שמשך את תשומת ליבי, חוץ מזה שאני מחבב את אולפני אילומיניישן, שהם קצת אלה האחרונים שאלה שעושים את המיניונים למיניהם, אבל הם נשארו האחרונים מהאולפנים האמריקאים. היה לנו את בלו סקאי של סוני, והיה לנו את דרימוורקס, והיה לנו את דיסני ופיקסר, וכל האולפנים הוותיקים יותר, משהו שם התיישן ונהיה איטי ומכני, ואילומיניישן, שזה במקור אולפן צרפתי שנקנה על ידי אולפני יוניברסל האמריקאים, אז הוא אולפן אמריקאי לכל דבר, אבל הצוות צרפתי, ויש שם עדיין איזשהו סוג של טירוף באולפן הזה, שהוא כיף. והסרט הזה מעיד על זה, הוא לא סרט גדול, אבל הוא באמת אחד הסרטי האנימציה, או סרטי הילדים היותר חביבים, שנתקלתי בהם בזמן האחרון. קודם כל, כי יש לו נקודת מוצא לילתית מאוד 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 יפה, וגם כי מי שחתום על התסריט הוא מייק ווייט. מייק ווייט, אתם המבוגרים, מכירים בשנים האחרונות, בזכות זה שהוא יצר, כתב וביים את הסדרה הלוטוס הלבן. ואתם אומרים, וואי, מייק ווייט מהלוטוס הלבן כתב סרט לילדים? התשובה היא כן. עכשיו, הוא תסריטאי מוכר, באמת לדברים שבעיקר מאוד מאוד פונים למבוגרים, אבל אחת לכמה זמן הוא עושה דברים שמעניינים לכל המשפחה. הוא למשל כתב את School of Rock של ריצ'רד לינקלייטר. אז הנה מישהו כזה שיש לו גם רוח מאוד אלטרנטיבית, גם רוח שיש בה משהו קצת קינקי ואפל, אבל גם כשהוא מדי פעם יכול לכתוב דברים לכל המשפחה, ועושה את זה גם בכישרון גדול. והסרט מקסים. אם תראו את הטריילר, בדיעבד הטריילר קצת מבסס את המבנה של הסרט, קצת יותר מהמבנה האמיתי של הסרט, אבל זה משפחה של ברווזים. שחיה על באגם קטן. והאבא כל כך פחדן ונוירוטי, שהוא מזהיר את הילדים שלו אף פעם לא יתרחק מהאגם, כי מחוץ לאגם יש רק טורפים, רק חיות ויצורים שירצו לאכול אותם ולהזיק להם, ולכן כדאי להם להישאר במקום ולא ללכת לשום מקום, וככה הוא מגדל את הילדים שלו להיות את גוזלי הברווזים שלו, להיות בעצמם מפוחדים ונוירוטים ממש כמור. מגלם אותו בגרסה האמריקאית, קומיל ננג'יניאני. אשתו הברווזה, שזאת אליזבת בנקס, דווקא רוצה שהם יראו ויצאו לעולם, וכשהם רואים, ברווזים יוצאים לנדודי החורף דרומה, לכיוון האיים הקריביים, כולם רוצים, חוץ ממנו. זה קצת איזשהו סוג של מנגנון כזה חינוך בסגנון... בסגנון המופע של טרומן, של להזהיר כל הזמן את הילדים שבחוץ יש רק אסונות ורק מוות, וככה לשמור, להשאיר את הילדים עם אמביציות נמוכות ובלי רצון לצאת החוצה, ובסופו של דבר הם מתרצים והם יוצאים למסע נדודים לכיוון דרום, לכיוון ג'מייקה. ופה כאילו מתחיל סרט מסע שלהם, של הברווזים יוצאים דרומה, ואחת לכמה זמן פוגשים הרפתקאות בסיטואציות משונות. קודם כל אני חייב להגיד שהסיטואציה הראשונה שהם פוגשים, הם פוגשים ענפה, והם יודעים, הברווזים, שהענפות, הדבר שהם הכי אוהבות, זה לאכול ברווזים. ואז כשהם פוגשים את הענפה, אז הם מאוד מאוד מפחדים מהם, ובאמת הענפה מוצגת בתור מפלצת. ואני אומר, וואו, ענפות, זאת לא תקופה טובה בשבילכם בסרטי אנימציה כרגע, כי הסרט הזה יצא בסוף 2023 בארצות הברית, די בסמוך להילד והענפה של יאו מיאזאקי, וגם שם הענפה היא לא דווקא ייצור סימפטי. אז אם יש לענפות לובי, אני חושב שצריך לעשות משהו לתקן את הייצוג של הענפות בקולנוע ברגע זה, כי הכל תופלים עליהם. לא יודע אם זה בסדר לעשות את זה ככה. ואז הם מגיעים לעיר הגדולה, לניו יורק. עכשיו, מבחינתי, זה היה מספיק, הסרט הזה. אם כמו בביקור התזמורת, במקום לנסוע לג'מייקה, הם היו מגיעים לג'מייקה קווינס, ושם מתבלבלים ולא מבינים איך למה כולם נוסעים לג'מייקה בחורף. מבחינתי זה היה פרמיס מספיק מצחיק, והייתי נהנה מהסרט הזה, אבל זה רק תחנה בדרך, למרות שבטריילר חשבתי שלשם זה הולך, הסרט שמגיעים בטעות לניו יורק, אבל רק בניו יורק זה רק תחנה בדרך, הם פוגשים שף שאוהב לבשל ברווזים כמובן, ופה יש כל פעם סצנות וסיטואציה שקצת מכירים מסרטים, מסרטים אחרים, יש סצנה מחוות באווזים לפיתום, שמאוד הזכיר לי, צ'יקן ראן האחרון, שגם יצא במקביל, אז הם לא גנבו אחד מהשני, אבל יש גם זה, וגם החלטה מאוד יפה, שהציפורים, העופות, מדברים, הציפורים מדברות ביניהם, אבל בני אדם לא מדברים. כלומר, אנחנו שומעים רק דיאלוגים של ציפורים בינינו. יש את הקופינה שמגלמת יונה מצחיקה, ובאמת כמה סיטואציות שגמרו לי לצחוק בכל רם, יש פה מין מישהו שחושב גם על דרמה משפחתית, משהו שנראה כמו road trip של משפחה עם הילדים שצריכים לשירותים, ומתי נגיע וחסרי סבלנות, וההורים שרבים בדרך, אבל בסופו של דבר איכשהו המשפחה מתלכדת בסופו של מסע, וכל אחד גדל ומצליח להתגבר על הפחדים שלו ועל החששות שלו ומתהפכים. הכל בנוי כזה על פי כל תבניות של סרט מסע, שבו במהלכו הכל אמור להשתנות, ואחת לכמה זמן, אחת לעשר רבע שעה, 10 דקות, 15 דקות, יש תחנה חדשה או אפיזודה חדשה בדרך, ועוד דמויות שהם פוגשים, והמסע שלהם הולך ומתרחב ומתרחב ומגיע. עד שהוא מגיע אל סופו. הסרט מקסים, שבאמת אני חושב שאולי בראשיתו הוא התחיל כמעין איזושהי אמירה פוליטית, אני מנסה לחשוב על השם הזה, מייגריישן, ועל זה שהם נודדים אל תוך ארצות הברית, אז אני חושב על זה שמייק ווייט, מייק ווייט הרואה מטקסס, הוא מאוסטן טקסס, הוא מהחבורה הזאת, היא באמת אימונית של לינקלייטר, וווס אנדרסון במקור שלו, ואוהן ווילסון, וכל החבורה הזאת של הקולנוע, של של אוסטין טקסס. אז אני מנסה לדמיין מאיפה נולד הרעיון הזה. אז בטח הוא חושב על זה שבמאבק של הרפובליקנים נגד ההגירה או המסתננים ממקסיקו לאמריקה, הם בטח אמרו לעצמם, עוד רגע הם יפסיקו, הם יתחילו למנוע מציפורים נודדות לנדוד לתוך אמריקה. אז ציפיתי שהסרט יהיה קצת יותר מעין משל על נוכחותם של ציפורים נדירות שמגיעות מרחוק אל אמריקה והגיוון שהן מביאות. יש את זה קצת, אבל זה לא נושא הסרט בסופו של דבר. אז אבל עדיין השם מייגריישן יש פה משהו שהסרט לא הצליח באמריקה, אבל אני חושב שבין השאר באמת בגלל השם שיש בו בעונת הבחירות הנוכחית של טראמפ נגד ביידן, יש בו קונוטציות מאוד מאוד עכשוויות, רלוונטיות, אקטואליות ופוליטיות. והייתי נהנה, דרך אגב, מסרט כזה שהוא משל בעד ונגד מהגרים והגירה וגיוון תרבותי וקבלת האחר שחוצה את הגבול אל תוך החברה שלנו. אז זה, יש את זה בקטנה, אבל זה לא נושא הסרט. אז, אבל צחקתי. ואחד הדברים שיפים בסרטים האלה, זה שאם לוקחים ילדים צעירים לראות את הסרטים, ואחר כך מדברים איתם על הסצנות, על האפיזודות, על ממש כזה, יש סגמנט כמו כל אחד, כל סיקוונס או כל מערכה, היא כמו סרט קצר בפני עצמו, כל לוקיישן וכל דמות בתוך סרט, לדבר איתם על לבנה של סרט, כי בסרטי אנימציה, בייחוד בסרט כזה, רואים איך הסרט בנוי. לפעמים גם רואים איך הסרט בנוי קצת בצורה מלאכותית, כלומר שיש פה איזשהו סוג של בלוק עלילתי שצריך עכשיו להכניס, וצריך ללכת ולמצוא מה יקרה בבלוק הזה, ולפעמים יש תחושה שזה באמת נעשה בצורה מכנית, טכנית או קצת מלאכותית, כי עכשיו צריך להיות פה הבלוק הזה על פי הנוסחה, על פי המבנה ועל פי המוסכמה. אבל מצד שני זה גורם למי שרואה את זה להבין איך בנוי סרט, איך בנוי סרט אמריקאי, איך בנוי סרט אמריקאי קלאסי, מיינסטרימי לכל המשפחה, ואת נקודות המפנה, זה גם נחמד, ממש להרגיש את זה, פיזית, בגוף, את הרגעים האלה. אז סרט מאוד מאוד חביב, מאוד חינני, קצר גם, בעולם שבו כל סרט הוא שעתיים ורבע, אתם תוכלו לראות פעמיים את הסרט הזה, זה הסרט הזה הוא שעה ורבע בערך, שעה ועשרים, צ'יק צ'אק, והוא חמוד ממש ממש, וגם עושה אולי חשק לצאת לטייל עם המשפחה, בסופו של דבר. אז זהו, סיפור הברווזים, מוריד את הכובע למי שנתן את השם, כל הכבוד. ברגע, בקטע הבא, אני רוצה לדבר איתכם על הסרט התיעודי, המפלצתי בגודלו, 3 שעות, בשני חלקים, על סטיב מרטין, שעלה השבוע באפל טיווי פלוס. אבל לפני זה, אני נגיד לכם קטע מתוך תקליט, שיש לי בבית, אני אספר לכם את הסיפור אחרי, מהשיר הזה אחרי זה. הקטע הוא נקרא קינג טאט, הלהיט של, בעצם הלהיט הראשון של סטיב מרטין, כזמר, במצעדי הפזמונים, בסוף שנות ה-70, באמריקה.
Crocodile. He gave his life. got a condo made of stoner.
סטיב מרטין, 1978, אז יצא הסינגל, והופיע עם זה בפעם השנה בסאטרדי נייט לייב, וקודם כל, מנקודת המבט שלי, בשנות ה-70, באזור הזה של 78, גיליתי את סטיב מרטין, בזכות סאטרדי נייט לייב, בזכות אלבומי הקומדיה שלו, לא הייתי בהופעה שלו, הייתי קטן מדי בשביל ללכת להופעה שלו, אבל שמעתי את האלבום, יש לי אלבום הופעה שלו, מאז, וידעתי לצטט את המערכונים שלו ואת הקטעים שלו, והוא היה באמת אחד האורחים הכי קבועים בסאטרדי נייט לייב, ממש בעונה הראשונה שלה, והרצתי אותו. באמת היה האיש הכי מצחיק שהכרתי באותה תקופה. עכשיו מסתבר, ראיתי את הסרט התעודי עליו, שעלה באפל טיווי, מורגן נביל ביים אותו, ומסתבר שלא הייתי לבד. מסתבר שבאמת הוא היה באותה תקופה לא סתם, לא רק הקומיקאי הכי מצליח בכל הזמנים, אלא אחד הפרפורמרים הכי מצליחים באותה תקופה, גם ביחס לאומני רוק. הוא הקומיקאי הראשון שהופיע באצטדיונים ובארנות, ושאלבום הקומדיה שלו לא רק זיכה אותו בגרמי, אלא מכר 9 מיליון עותקים, והביא אותו למקום שני, נדמה לי, במצד המחירות של אלבומים הכללי, לא spoken word או קומדיה, אלא בכלל. ואז הסנסציה הזאת שנקראת סטיב מרטין, עבור דור מסוים שהצליח לקלוט את ההומור מאוד מאוד משונה ומאוד מטופש שלו, אז קודם כל הגילוי הזה שלא הייתי לבד, בגיל 10 אתה לא יודע כלום, אבל מאוד שמחתי לפגוש את הסרט התעודי הזה, כמו שאני שמח בכל פעם לפגוש את סטיב מרטין בגלגול החדש שלו. אז הסרט התעודי באפל טיווי פלאס נקרא סטיב, סימן קריאה, סרט תעודי בשני חלקים, והוא מחולק, החלק ראשון הוא עד 1980, ובעצם עוסק בקריירת הסטנדאפ של סטיב מרטין, מאוד חופף את האוטוביוגרפיה שהוא כתב, כשקראתי אותה בקיץ האחרון. זה קצת האוטוביוגרפיה שלו עם המון 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 קטעי ארכיון, מסתבר שסטיב מרטין הוא גם אגרן ארכיון עצום של כל הדברים שלו, והקליט את כל ההופעות, הרבה מאוד מההופעות שלו, וצילם בווידאו, אני לא יודע, בשנות ה-60 איך הייתה לו מצלמת וידאו, ויש שם צילומי וידאו משנות ה-60, שהשרר שלו עוד שחור, צילם חזרות שלו ומחשבות שלו, המון חומרי ארכיון, סרט של באמת שעה וחצי, שעוסק ברצון של סטיב מרטין לעלות על במה, וחיפש איך לעשות את זה, עם קסמים, עם ניפוחי בלונים, וממש רואים בצורה מאוד יפה, איך הקומיקאים שהוא הכיר באותה תקופה בלוס אנג'לס, לא רק השפיע עליו, אלא איך ממשהו גנב את החומרים שלהם, אבל ניסה ליצור מהם משהו חדש. הוא אומר, שנות ה-60, שנים של אבנגרד, אני רוצה להיות האבנגרד של הדור הזה, והמבוגרים לא הבינו אותו בכלל, אבל הצעירים שהוא קצת יותר מסתולים, ועל מריחואנה וכאלה, באיזשהו שלב, קודם כל בסן פרנסיסקו זה התחיל, ומשם לסאטרדי נייט לייב, משם הוא פרץ בצורה לאומית בכל רחבי ארצות הברית. שבוע שעבר דיברתי פה ארוכות על הסרט התעודי בשני חלקים של על פול סיימון שנמצא ב-YES דוקו. שם זה סרט של 3.5 שעות, ופה זה סרט של 3 שעות. עכשיו זה מעניין כי סטיב מרטין ופול סיימון הם דומים בעיניים, אני אוהב אותם באותו אופן, וגם גיליתי אותם באותו אופן, ושניהם הנציגים של העונה הראשונה של סאטרדי נייט לייב, שמאוד הקפיצה אותם קדימה, וגרמה לאנשים כמוני, או לילדים כמוני, להיות בכלל מודעים להם, להיות מודעים לזה שהמוזיקאי פול סיימון הוא קומיקאי מצוין, ושהקומיקאי סטיב מרטין הוא מוזיקאי מצוין. ומה שהופך את לורן מייקל, העורך המפיק של סאטרדי נייט לייב, לדמות מאוד משמעותית גם בסרט התעודי על סטיב מרטין, וגם בסרט התעודי על פול סיימון. עד כדי כך שיש 2 שוטים מסאטרדי נייט לייב, מארכיונים של סאטרדי נייט לייב, שמופיעים בשני הסרטים האלה ביחד. כלומר, יש באמת איזושהי חפיפה בין פול סיימון וסטיב מרטין, גם מבחינת השנים, פול סיימון יותר מבוגר ממנו, גם כי הוא זכה להצלחה הרבה לפני סטיב מרטין, בשנות ה-60 מסוימן וגרפיקן. בשנות ה-60, סטיב מרטין היה עדיין נער, וניסה להיכנס לעולם הבידור, ולא כל כך הצליח, והוא נתן לעצמו דדליין עד גיל 30, אם הוא לא זוכה להצלחה, הוא מתפטר ועובר. זה היה לו, הוא למד פילוסופיה בקולג' ונמשך לפילוסופיה ואהב את זה, והיה לו מסלול חלופי שיכול להיות מרצה לפילוסופיה. הוא אהב את זה כי זה דרך מסוימת לעמוד מול קהל. ואכן בדיוק בגיל 30, הוא זכה לפריצה הגדולה שלו. גם האולמות התחילו להתמלא בסן פרנסיסקו, ששם כזה כאילו גילו אותו, וגם הגיעה הצעה להופיע בסאטרדיי נייט לייב, ומשם התופעה הזאת של סטיב מרטין התפוצצה. וזה היה ב-75, הוא המשיך את הסיבוב ההופעות המאוד מאוד מצליח הזה שלו, 5 שנים עד 1980, ואז פרש מעולם הסטנדאפ, ומעולם לא עשה סטנדאפ שוב. ופה מסתיים הסרט הראשון. הסרט השני מתעסק בהווה, מלווה את סטיב מרטין ביומיום שלו עכשיו שהוא בן 75, וגם דרך הרעיונות העכשוויים איתו, קצת אנחנו לומדים על הדברים שהוא עשה מ-1980 ואילך, על ההצלחות, על הכישלונות, על הדברים שהוא מאוכזב מהם, דברים שהוא רצה לעשות ולא עשה, ובאמת יש איזשהו גילוי לב דווקא על המקומות שבהם הוא רצה ולא הצליח. אולי נוח להגיד את זה כשמישהו כל כך זוכה כן להצלחה, אבל הוא דווקא מדבר יפה על הרגעים שבהם הוא לא הצליח לעשות את מה שהוא רצה. מה שמעניין בסרט הזה הוא ששני החלקים שלו, וזה קונספט מאוד מאוד מעניין, שני החלקים שלו הם כמו הפכים גמורים מבחינה קולנועית. זה לא סרט אחד שממשיך לסרט השני, כלומר עד 1980 ומ-1980 עד ההווה, אלא זה שני סרטים נפרדים, ואם אין לכם סבלנות, אתם יכולים באמת בקלות לראות רק אחד מהם. כי כל אחד הוא אופי אחר, וזה באמת גם קצת אולי בית ספר לקולנוע דוקומנטרי, שני הסגנונות אולי הכי נפוצים כיום לקולנוע דוקומנטרי. האחד, הקולנוע הארכיונאי, שהוא מאוד מאוד נפוץ כיום, שבו לא רואים את האנשים המדברים, את המרואיינים, ולא יודעים אם זה רעיונות חדשים או רעיונות ארכיונים, רק כתוב כזה, the voice of, מי מדבר, וזה על רקע של קטעי ארכיון, קטעים מהארכיון של התיעוד, גם של התקופה וגם של ההופעות שלהם מדברים, וכאמור, לסטיב מרטין יש ארכיון עצום, שממלא בקלות שעה וחצי של חומר מצולם, ועליו, מתחת בפסקול, יש את הרעיונות איתו, וזה ממש נקרא שהוא מקריא קצת קטעים אפילו מהאוטוביוגרפיה שלו, עד כדי כך זה ממש נראה כמו סרט שסטיב מרטין כתב, ומורגן נביל ביים את הצד הוויזואלי שהוא לבש על המונולוג הארוך של סטיב מרטין על הקריירה שלו. והסרט הזה הוא מצחיק, כי הוא מכיל הרבה מאוד קטעים של סטיב מרטין שהיום קהל צעיר צריך להסתכל על זה ולהגיד, רגע, מה היה מצחיק באיש הזה שהשתולל על הבמה ושם חץ דרך כזה חץ במה דרך הראש ועשה קיפולי בלונים לא מוצלחים וקסמים וניגן בבנג'ו פתאום. מה קרה שם? אז זה יהיה מעניין האם הסרט הזה יגרום לקהל צעיר שלא הכיר את הסטנדאפ של סטיב מרטין להתעניין בו ולהגיד, אוקיי, הוא באמת היה משהו יוצא דופן, כי הוא לא ממש סיפר בדיחות בצורה הכי קונבנציונלית של המילה. הסרט השני הוא ההפך הגמור, הוא סרט נטול, כמעט חלוטין נטול ארכיונים, והוא כולו מבוסס רעיונות. הוא הסרט שבו המצלמה, הבמה היוצבת והמצלמה, מגיעים אל הבית של מי שעושים עליו את הסרט התעודי, ומלווים אותו בחייו, וגם מגיעים כל מיני אנשים שהוא מכיר ויכול לדבר איתם, ורואים שזה מאוד מאוד מבוים ומאוד יזום, אבל אנחנו רואים את ההביטט, את המקום שבו הוא חי ופועל כיום, רואים את הפירות שצמחו מההצלחה שלו. אז בית גדול בסנטה ברברה, אם אני זוכר נכון, האוספים הגדולים, אוספי האומנות הגדולים שיש לו, והדברים שהוא עשה, הסרטים שהוא שהוא עשה, חלקם הוא היה משוכנע שיצליחו ונכשלו, חלקם זכו להצלחה יפה ונאה, ועולים לרגל ג'רי סיינפלד ומרטין שורט כמובן, שהם עובדים שם, מראים איך הם עובדים על איזושהי סוג של הופעה חדשה שלהם. ובעיקר נדמה שסטיב מרטין כיום הוא יותר איש כותב מאשר איש מבצע, הוא מנגן בבנג'ו עם להקה, והוא מופיע עם מרטין שורט באלבמה, כי הוא אומר שאני אוהב לעבוד עם פרטנרים. מרטין שורט הוא פגש ב-Three Amigos, זה הסרט הראשון שמרטין שורט עשה, והם היו סטיב מרטין, מרטין שורט וצ'וי צ'ייס. צ'וי צ'ייס, אף אחד לא אוהב יותר, לכן הם לא נשארו שלישייה, הם נשארו רק זוג. בשנים ש נמשכו מאז, זה החברות של סטיב מרטין ומרטין שורט. אז רואים אותם עובדים ביחד. אז הסרט הרבה יותר מבוים, הרבה יותר כזה, תסעו לסיבוב במכונית, תראה לו את המקום, ותדברו על העבר, ותדברו על ההשראות וכל זה, ומפה נחתוך לקטעים מסרטיים קודמים. אז ממש, אם אתם רוצים להתעסק בקולנוע דוקומנטרי, אתם שואלים את עצמכם, איזה סוג של קולנוע דוקומנטרי מעניין אותי יותר, תראו את שני החלקים של הסרט על סטיב מרטין, ותגידו מה יותר מעניין אתכם, לעשות משהו שהוא מאוד קולאז' מונטאז' ארכיוני עם וויס אוברים מתחת, או משהו שהוא יותר מלווה איזשהו סוג של פיסת חיים של הדמות כיום, שהיא באה חשבון עם העבר שלה, עם הקריירה שלה, עם האנשים שהיא פגשה בדרך, ועם הדברים שהיא עשתה. זה שניהם גישות מאוד מעניינות ו אטרקטיביות. אני חושב שהחלק הראשון הוא כרגע יותר אופנתי, יותר אופנתי בתחום הזה של סרטי תעודה על שורביז, על אנשים שיש עליהם הרבה מאוד תיעוד, טלוויזיה וארכיונים וכן הלאה. אז מרטין, אני פשוט באמת, באמת, באמת מחבב את האיש הזה, משהו בו גורם לי לחיבה גדולה כלפיו, הוא משעשע אותי מאוד. וכדי להזכיר לנו שבאמת סטיב מרטין ופול סיימון הם קרובים נפשית, לא מדברים על זה, זה סתם, זה אצלי בראשי ובמחשבתי ובקונטקסט שלי שבאמת הכרתי אותם, באמת באותה שנה, ב-78, ובאותה תוכנית, ב-Saturday Night Live. אז אחד האלבומים שהוציא סטיב מרטין כנגן בנג'ו, זה אלבום עם אידי בריקל, שהיא אשתו של פול סיימון. מה שאומר שהם מכירים, אבל בסרט פחות כל כך מדברים על זה. זה נקרא Love Has Come For You, אידי ברקל שרה, סטיב מרטין בבנג'ו. She had a child by that man from the bank. He was married with a son. All of her family said give that child away. What you done? But when she held that sweet boy in her arms, none of her words meant a thing. And when she held that sweet boy in her arms, she heard the quiet angels sing. אידי ברקל מהסרט של פול סיימון, וסטיב מרטין מהסרט על סטיב מרטין, בשיר שהם עשו, הקליטו מזמן, ובבנג'ו היא שרה. אז יש לכם עכשיו 3.5 שעות של פול סיימון לראות ב-Yes Doco, ושלוש שעות על סטיב מרטין לראות באפל טיווי פלוס. בואו נשאר קצת בטלוויזיה, כי השבוע עלתה סדרה חדשה ב-HBO שהגיעה מיד גם להוט וגם ל-Yes בישראל, ורק הפרק הראשון שודר מתוכה, אבל צריך לשים לב אליה, כי יש פה איזשהו משהו קולנועי שאותי מאוד מאוד עניין. הסדרה נקראת נאמנות כפולה, באנגלית The Sympathizer, ומי שביים אותה, לפחות את הפרקים הראשונים, זה פארק צ'אן ווק, הבמאי הדרום קוריאני, שהוא גם שותף לכתיבה ושותף ליצירה של של הסדרה הזאת. וקודם כל, על סמך הפרק הראשון, מאוד רואים שזה יצירה של פארק צ'אן ווק, זה מבוים מצוין. זה באמת, באמת מבוים בצורה בצורה מאוד מרשימה. הדבר האחרון שראינו של פארק צ'אן ווק פה בארץ, זה לפני שנה, זה היה החלטה לעזוב, שהיה אחד מסרטי השנה שלי, סרט באמת יפהפה. ובעשר השנים האחרונות, פארק צ'אן ווק כזה נע הלוך ושוב בין אמריקה ובין קוריאה, ועשה יותר ויותר דברים דוברי אנגלית, והנה משהו שהוא עושה, שהוא ההפקה האמריקאית של HBO, אבל הוא צולם בתאילנד, מתרחש בווייטנאם, דובר אנגלית ווייטנאמית, אבל הביאו במאי קוריאני שיעשה את זה. זה מבוסס על ספר שזכה בפוליצר, והוא מספר את לפחות בפרק הראשון, מספר את הסיפור על את הימים האחרונים של סייגון, לפני שהיא נפלה לידי הצבא הצפון, כשבימים האחרונים של השליטה האמריקאית בימי מלחמת הלבנון, מלחמת וייטנאם, 1975, שוב אנחנו נשארים ב-1975, דיברנו על השנה הזאת לפני רגע על סטיב מרטין, ועכשיו 1975, פה מתחילה הסדרה הזאת, נאמנות כפולה של פארק צ'אן ווק. סיפורו של סוכן כפול, מרגל כפול, מישהו שהוא למד, וייטנאמי, צעיר, קצין בצבא ובמשטרה הווייטנאמית של דרום וייטנאם, בשליטת האמריקאים, והוא מרגל עבור הצפון, עבור הקומוניסטים. הוא, למרות שהוא למד בארצות הברית ויודע אנגלית היטב, הוא נמשך מאוד למחשבה הקומוניסטית, ומתוך הצבא הווייטנאמי, הוא ריגל עבור צבא הצפון, והוא מאוד מאוד מחכה שהפעולה שלו כסוכן כפול תצליח, והאמריקאים יפסידו במלחמה, יעזבו את סייגון, צבא הצפון יכבוש את סייגון, והוא יוכל להישאר שם, ולחגוג את החופש ואת השחרור של המדינה הקומוניסטית החדשה שתקום. לזה הוא מחכה, זה מה שהוא רוצה לשאוף עליו, אלא שאז התוכניות שלו משתנות. כשהוא נדרש על ידי המפעילים שלו לעזוב את סייגון יחד עם הקצינים הבכירים שאותם הוא ליווה, ולהיות באמריקה ולהמשיך להיות מרגל כפול גם באמריקה, וזה מן הסתם ההמשך של המשך הפרקים האחרים. זה דורש, זה סדרה אמיצה, כלומר זה כבר מעניין שהספר זכה בפוליצר, ומעניין שעשו מזה סדרה ב-HBO, כי זה דורש, זה נקרא Sympathizer, זה דורש מהצופים לא להיות במיינדסט של שנות ה-70, של המלחמה של האמריקאים נגד הקומוניסטים, אלא לקבל כגיבור אפשרי מישהו שהוא פרו-קומוניסט, שהוא פרו-צבא הצפון, במידה מסוימת אנטי-אמריקאי. כלומר, צריכים לקבל את האפשרות הזה של מישהו כזה יכול להיות הגיבור של סדרה כזאת, זה יהיה מעניין לראות איך זה מתקבל, מה שצא הרי השבוע, איך זה מתקבל, אבל אני חושב שבאמת אנחנו נמצאים היום בעידן כזה שבו אנחנו, הטלוויזיה האמריקאית בוודאי מנסה להפוך את הסדר בין מי שחשבנו שהם הטובים ומי שחשבנו שהם הרעים, מי שהיו אלה שנלחמנו בהם, ו, ו, ומי שעכשיו אנחנו רוצים לראות, אולי, אולי יש משהו בדברים שלהם. כלומר, זה, זה גורם, זה אומר, כשאנחנו קוראים את זה באנגלית, the sympathizer, זה אומר, בדרך כלל אומרים את זה על מישהו שהוא למשל, כמו נאצי סימפתייזר, או קומוניסט סימפתייזר, מישהו שהוא כזה בעד האויב. אבל זה אומר שאנחנו צריכים, אנחנו הצופים, להיות סימפתייזר, להיות, למצוא, לחבב או להוד, או להזדהות עם, עם אלה שלפני רגע, החשבנו, מה זה לפני רגע? לפני 40 שנה, החשבנו אותם בתור, בתור אויבים. אז המהלך מעניין, מישהו כזה שהוא מגדיר את עצמו כחצוי, הוא חצוי בגזע שלו, הוא כזה בין, בין תערובת אמריקאי וייטנאמי, חצוי בנאמנויות שלו, הוא אוהב את אמריקה ואת המוזיקה האמריקאית, אבל הוא נמשך ל, לפילוסופיה הסוציאליסטית והקומוניסטית, והוא חי כזה חיים חצויים כל הזמן, לובש מדים של צבא אחד, אבל שומר את הנאמנות שלו לצבא, לצבא אחר. הגימיק שעליו מדברים הרבה בקשר לסדרה הזאת, ולכן כבר אולי שמעתם עליה, זה שרוברט דאוני ג'וניור, בסדרה שהיא ברובה עוסקת בדמויות וייטנאמיות, ודוברת גם וייטנאמית לפחות בפרק הראשון, רוברט דאוני ג'וניור מגלם ארבע דמויות שונות לאורך הפרקים, והם בעצם הדמויות האמריקאיות בסיפור. הדמויות האמריקאיות מגולמות על ידי אותו שחקן. וזה גורם לי לחשוב שיש פה מחשבה מצד פארק צ'ן ווק ורוברט דאוני ג'וניור, של איזשהו סוג של מהלך קובריקי. האם הם מנסים לעשות משהו כזה? כי הסדרה, למרות שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית ומאוד אלימה, ועוסקת גם בבריחה של, כאילו, זה קצת מזכיר את התמונות שראינו מאפגניסטן בשנים האחרונות, הבריחה של הווייטנאמים, לפחות אלה ששיתפו פעולה עם, עם השלטון האמריקאי, והבריחה שלהם ברגע האחרון, כאילו, כשהאמריקאים בורחים מ, או נסוגים מ, מסייגון, שהם בורחים איתם, אז זו סצנה מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל עדיין יש איזושהי סוג של נימה יחסית כלילה, אולי סטירית בסדרה הזאת, שעוסקת במתח הזה בין אמריקה ושאר העולם, ואימפריאליזם תרבותי ואימפריאליזם לא תרבותי. אז יש פה אולי משהו שאמור להזכיר לנו קצת את דוקטור סטרנג' לאב, ששם פיטר סלרס גילם כמה? שלוש דמויות? לפחות שלוש דמויות, שאני זוכר כזה בשליפה, אז אולי להפוך את זה למעין גרסה עכשווית לדוקטור סטרנג' לאב, אבל לא של המלחמה הקרה נגד הרוסים בשנות ה-60, אלא מלחמה נגד הקומוניסטים בווייטנאם של שנות ה-70, ואחר כך בתוך אמריקה, מישהו שהוא מרגל כפול או סוכן, או סוכן כפול. אולי זה מן המהלך הזה שילך לשם. אבל אני אומר לכם, אחד הדברים המרשימים בסדר זה שרואים, פשוט רואים, בדרך כלל בטלוויזיה לא רואים נוכחות של במאי. נדמה לי. לא רואים כשבמאי בעל שם, מביים פרק בטלוויזיה, נגיד שבארטין סקורסזי עושה פיילוט לסדרת טלוויזיה, לא תמיד רואים שזה סקורסזי. אנחנו נראה את זה כי זה פיילוט שעשה סקורסזי, אבל לא תמיד נשים לב שזה סקורסזי. במקרה הזה, לפחות בפרק הראשון, הסגנון של פארק צ'ן ווק מאוד מאוד מדויק, מאוד מתוכנן, כל פריים מאוד בנוי, כל שוט, המעברים בין שוטים, באמת מחשבה מאוד קולנועית, שמותאמת למסך גדול, ולכן טוב שבימינו המסכים הם גדולים, של משהו שמספר סיפור, שגם קופץ בזמנים קדימה ואחורה, וגם משתמש בלא מעט טריקים של, 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 של עריכה ושל בניית שוט ושל תנועות מצלמה קטנות שמשנות לנו את הזווית של, את הזוויות של, של השוט. כלומר, רואים שזה הבמאי, זה אותו צלם של החלטה לעזוב, ואני מניח שזה גם אותה מעצבים של החלטה לעזוב, כי החדרים והטפטים והצבעים, כולם מדברים באיזשהו סוג של דיבור סגנוני שקשור לתוכן של הסצנה ושל הסדרה כולה, אז זה מרתק מאוד לצפייה, כאמור, אינטנסיבי, לא נטול אלימות, מאוד ציני כלפי האמריקאים, גם משהו, סדרה שלא בטוח שהיא לחלוטין פרו-אמריקאית, אבל הופקה על ידי רשת HBO, אבל מציגה את הצד השני של מלחמת וייטנאם, מנקודת מבט וייטנאמית. אז זה התחיל השבוע, הפרק הראשון כבר זמין לצפייה, נאמנות כפולה, או The Sympathizer באנגלית, שמבחינתי פשוט ראיתי סרט חדש, אמנם בין שעה בלבד, סרט חדש של פארק צ'ן ווק, ואני מאוד מחכה לראות את הפרק. הוא ביים, לפי הרשימה שראיתי, הוא ביים 3 פרקים מהסדרה, ופרקים נוספים ביים פרננדו מיירלס, הבמאי הברזילאי, ומי ששותף לכתיבת התסריט וליצירת הסדרה, הוא דון מקלר, שהוא תסריטאי ושחקן קנדי, אנחנו מכירים אותו מהסרטים של אטום הגויאן, משנות ה-2000, כתב את התסריט על העיוורון, שביים פרננדו מיירלס, יוצר קנדי, שעובד בשותפות אדוקה עם המפיק הקנדי ניב פיכמן, שהוא גם המפיק הקבוע של אטום הגויאן, אז יש פה איזשהו סוג של גם נוכחות קנדית. דון מקלר הוא קצת מייק ווייט הקנדי, הם גם עושים דברים דומים, הוא גם שחקן שנהיה תסריטאי, ועוסק בדברים אפלים, דברים שהוא כתב, כאמור לאטום הגויאן ודברים אחרים, אז מייק ווייט עשה סרט ילדים, ועכשיו דון מקלר פתאום פורץ ל-HBO ועושה סדרה על הימים האחרונים של מלחמת וייטנאם, ועל כנראה מה שיקרה בעקבות זה אחר כך בארצות הברית. אוקיי. אלה הדברים שדיברנו. רציתי להזכיר, אפרופו וייטנאם, סרט שעלה בסוף השבוע בבתי הקולנוע בארץ, שנקרא הקדרה, סרט צרפתי של הבמאי הווייטנאמי טרנן הונג, שביים גם את יער נורווגי, העיבוד לספר של מורקמי, וביים את הסרטים הווייטנאמים, סייקלו וריח הפפאיה הירוקה, ועכשיו הוא במאי צרפתי לכל דבר, וזה סרט צרפתי לחלוטין. עכשיו, מה שמאפיין את הסרטים של טרנן הונג, זה שמאוד מאוד יפים, הוא עובד מאוד יפה עם צילום, עם תאורה, הם תמיד מאוד, יש בהם משהו יפה וחושני ומאוד מאוד צבעוני, כך גם בסרט הזה, וזה גם נציג, היה נציג צרפת לאוסקרים, לא אנטומיה של נפילה, שאני חושב שהוועדה שבחרה את הסרטים לאוסקרים, חשבה שהוא יקבל ממילא מועמדות לשחקנית ולתסריט ולסרט כמו שרבים חזו, אבל בעיקר כי יש בו הרבה מאוד אנגלית, אז אני חושב שהם חשבו שהוא ייפסל מהתחרות. אז הם מראש שלחו משהו שהוא צרפתי. גם הוא מגיע מפסטיבל קאן הקודם, שם הוא זכה בפרס הבימוי, ואני חייב להגיד שבאמת הוא מצולם יפה, והוא סרט שעוסק בתרבות הבישול במאות הקודמות, ועל אחד מהאנשים שקידמו מאוד את הבישול בצרפת, הבישול הצרפתי, ועל המערכת היחסים שלו עם המבשלת שלו, שמגלמת אותה ז'וליאט בינוש, והוא אוהב אותה, והוא אוהב את האוכל שלה, ורוצה להיות איתה, אבל היא רוצה להיות עצמאית, וזה שם כל הזמן כזה מיני דוק רב של של בישול, וזה מסוג הסרטים שהקהל הרחב כזו יושב מולם ומצקצק ואומר, אוח, זה נראה כל כך טעים, זה נראה כל כך מפתה, נראה כל כך זה, ואני אומר שבאמת מבחינה קולנועית אין לי בעיה עם הסרט הזה, הוא עשוי לעילה בהחלט, אבל יש פה גם טעם אישי וכמו באוכל, וזה, אם אתם רוצים לראות איך נראה סרט ש כל הגוף שלי פשוט מתקומם נגדו ולא רוצה אותו, זה הסרט. יש בזה משהו של אנשים שכל כך עסוקים באכילה ובסביעה ובאיזשהו סוג של נהנתנות, משהו כזה כל כך בורגני, נובו רישי, איזשהו סוג של הדבר שמבחינתי מייצג איזשהו קולנוע צרפתי, איזשהו קולנוע צרפתי עתיק, ישן, לא מעודכן. ואז הסרט הזה, שוב, אם אתם אוהבים סרטים על אוכל, אז כנראה שזה, ויש הרבה כאלה, אז כנראה שזה מהטובים ביותר שיש להציע בז'אנר הזה של סרטי אוכל. אבל אם אתם רוצים משהו שיעשיר את עולמכם ויקח אתכם למקום שבעורר איזשהו סוג של מחשבה, ולא סתם תגובות של מעוררות ריר פבלובי, אז הסרט הזה בעיניי באמת הוא מהסרטים שאני הכי פחות יכול להמליץ לכם עליהם, הגדרה של טרנן הונג, וככה עברנו מווייטנאם לצרפת, עם במאי וייטנאם מצרפתי. לפני כמה שבועות השמעתי לכם כבר את השיר הזה, ומאז אני רק אוהב אותו יותר, בלו, מתוך האלבום החדש של אלבו, ועם זה אנחנו מסיימים את סימסקו ברדיו הקצה, תוכנית 424. ו... ועם זה אני אומר לכם פסח שמח. בדקתי מאחורי על הקופסה, מסתבר שהתכונית הזאת תחמץ, אז לא נהיה פה בפסח, אבל תמשיכו לראות סרטים וניפגש אחרי החג. אז חג פסח שמח.
Signal from another world.